שלומכם אהובה, ילידיי מוריי ורבותיי, שיר זה נמסר בזכות הרב חנוך אריה בן זלת הגולדה, הרב זאב חיים בן חי עדו, הרב יצחק דוד בן גדוליה, הרב נתן חיים בן זלדה, הרב אברהם יוסף בן משה חיים ורב יצחק בן ברכה, כולם בריאות השלמה, שמחה וטוב לבב מרוב כל. אנחנו נלמד בסייעתא דשמיא את הסוגיה של ברכת כהנים על פי שיעור נפלא שמסר הגון רב אריה ועוזר שליטה ראש ישיבת איטרי בהר נוף ברחוב ברן 18 בבית כנסת מאור ישראל בפרשת נשוא בשנת תשע"ז. אנחנו מצאנו חידוש בדברי בעל הלכות גדולות שמנה פעמיים את מצוות ברכת כהנים, פעם אחת במצוות המוטלות על הכהנים ופעם שנייה במצוות המוטלות על הציבור. וצריך לבאר את הכפילות הזאת וגם צריך להבין מדוע החשיבה כמצווה מוטלת על הציבור. אז למה יש פה שתי מצוות, כהנים וציבור, ולמה מצווה מוטלת על הציבור? וכתב הגאון רבי ירוחם פישל פרלה בביאורו לספר המצוות ורס"ג אסין ט"ז וקנ"ה, שמבואר בבאה כשיטת החרדים בפרק י"ב, אות י"ח, והביאו אביר הלכה בסימן קכ"ח בהתחלה, שיש מצווה לישראל להתברך מפי הכהנים. ואם כן, אפשר לומר שזהו הביאור בדברי הבהג, שמלבד המצווה על הכהנים לברך, יש מצווה גם על ישראל להתברך. אבל עדיין נראה שאין הדברים פשוטים, שיש לעיין בדברי החרדים מניין מקורו שיש מצווה על ישראל להתברך. והלא בתורה נאמר, דבר אל אהרון ואל בניו. ובהפלאה חפדל אדם ב' בכתובות כתב בכוונת החרדים שבכל מצווה שצריך לעשייתה אדם אחר ובלעדיו אין המצווה יכולה להתקיים, אף הוא בכלל המצווה וכגון מצוות ייבום שהיבם הוא המצווה ליבם, אבל בכל זאת מוכר שיש גם מצווה ליבמה להתייבם, שאמרינן שעשה דוחה לא תעשה גם לגביה. וכך גם בברכת כהנים, כך גם בברכת כהנים, כיוון שצורת המצווה היא שהכהנים מברכים את הישראלים, ממילא יש גם מצווה על הישראל להתברך בדומה ליבמה. ובספרו פנים יפות פרשת נשוא ביאר בעל הפלאה על פי דבריו מה שכתוב בספרי דבר על אהרון ועל בניו לאמור, לפי שכל מעשה הפרשה באהרון הביא את אהרון והביא את בניו לכלל הדיבור. אז לא מובן כאן מה הקושיה ומה התירוץ. וביאר על פי דברי החרדים שאפילו הישראל בכלל המצווה, ואם כן לכאורה הדיבור היה צריך להיות גם לישראל. על זה אמר הספרי שכיוון שהמעשה מצווה נעשה על ידי הכהנים, נתייחד הדיבור אליהם. לכן זה מה שכתוב בספרי, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, לפי שכל מעשה הפרשה באהרון הביא את אהרון והביא את בניו לכלל הדיבור, רק הם זוכים לדיבור כי מעשה המצווה מוטל עליהם. בכל זאת לפי זה עדיין דברי הבהג אינם מיושבים, שאם גדר המצווה בישראל הוא כמו ביבמה שבלעדיהם אין מתקיימת המצווה, לא היה לו לבהג למנות ברכת כהנים פעם נוספת, כמו שלא מנה המצווה ליבמה כמצווה לעצמה. ועוד, מה זה שמנה את המצווה הזאת בין מצוות המוטלות על הציבור? אז ראשית דבר נראה לבאר דעות הראשונים בעניין הזה. בריטווה בסוכה, למד א' עמוד ב', דיבור מתחיל המאמר, מבואר שלא כדברי החרדים, שכתב שאין המצווה לישראל להתברך, כמו שציין כבר המנחת חינוך בשנה אין ח', אבל תוספות ראש השנה, תזיין עמוד ב', חפחת עמוד ב', אפשר להוכיח מדבריהם כדעת החרדים, וכפי שבייר דבריהם החתם סופר בתשובותיו באורח חיים סימן חב, שעמדו במה שאומרים שחוזרים ותוקעים כשהן עומדים כדי לערבב השטן, והרי עובר ובעל תוסיף שרי כבר תקעו ומיושב, וכי תהם הכבד כבר יצא אבל שלא בזמנו ולא עבר, אז אם תאמר שלא, אין כאן בעל תוסיף כשתוקעים פעם שנייה, כי כבר יצאו, אז זה כאילו שהזמן עבר. האמרינן גבי ברכת כהנים דאין מוסיף ברכת משלום, משום דלא עבר עליה זמנה, שאסור לכהן להוסיף ברכה נוספת מכיוון שהזמן לא עבר, אז לכן עובר על בעל תוסיף. למה? כיוון דאילו מתרמי לציבור האחרין, האם היה מזדמן לו ציבור אחר, הדר מברך לו, שוב היה מברך להם, החינה מיותרה בלי ציבורה, הדר תקה. אז לא עבר הזמן ברכת כהנים, כי הוא יכול לברך פעם נוספת, וכך גם בתקיעת שופר, אם יש ציבור, אז הוא יתוקע להם שוב. עד כאן מדברי התוספות. אז מה התוספות אומרים? התוספות אומרים, שואלים, שעוברים על בעל תוסיף, שהרי כבר תקעו, ואם תאמר שזה נחשב שלא בזמנו, מכיוון שכבר יצאו, זה לא נכון. כי אפשר היה, אפשר לתקוע פעם נוספת לציבור אחר, כמו ברכת כהנים. זה כשרבי קיבגר לחתנו החתם סופר על השוות התוספות. בין תוקע לכהן, הלא מי שתקע ויצא ידי חובתו, אם יזדמן לו אחר שלא שמע, חייב לתקוע עבורו מדין ערבות לחברו. אבל מצווה שלו כבר קלטה. ואפשר באמת לומר שזה נחשב שעבר זמנו, ואין זה דומה לכהן שאם היה מזדמן לו ציבור אחר הרי הוא עושה שוב את מצוותו, כי שם הוא לא מוציא אחרים ידי חובתם, זה עדיין זמנו, אבל בתוקע הוא בעצמו כבר יצא ידי חובתו, זה כבר לא מצווה שלו לתקוע לאחר. אז מה פשר ההשוואה בין כהן לבין תוקע בשופר? כהן עושה מצד עצמו, תוקע בשופר עושה מצד ערבות. בייר חתם סופר שהתוספות נקטו כספרת החרדים, חתם סופר נתפס שם בתהות יראים, צריך לומר חרדים, שיש מצווה לישראל לשמוע ברכה מפי הכהנים. ואם כך, הלא מצד מצוות הכהן אין עליו חיוב לברך שוב, מאחר שברך פעם אחת בשחרית, ואם נזדמן לו ציבור אחר שלא שמע, אין עליו חיוב, אלא להוציא אותם שלא שמעו. הרי מבואר שדעת התוספות כאחרים, שזה פשר ההשוואה, שבשניהם זה לא מצווה מצד עצמו, אלא להוציא את האחרים, גם בתקיעת שופר, וגם בברכת כהנים. אבל מתבאר עוד בפי זה, שגדר המצווה שעל ישראל להתברך, הוא חיוב עצמי של ישראל, שלא כספרת בעל ההפלאה, שהיא כמצוות היבמה להתייבם. שאם כן, הלא הכהן שכבר קיים המצווה באותו יום, ושוב, אינו חייב מצד מצוותו, פשוט שאין כל חיוב על ישראל להתברך מפיו, שרי חיובם נובע מכך שהם שותפים מהכהן במצוותו. ולכן, רק אם הכהן חייב, גם על ישראל מצווים. מה אנחנו אומרים פה? אנחנו רואים פה שהישראל חייב להתברך, זה חיוב בפני עצמו, זה לא תלוי במצוות הכהן. כי אנחנו אומרים, כשהכהן כבר יצא, אז הוא צריך להוציא את הישראל מצד ישראל עצמו, כמו בתקיעת שופר. שהשומע חייב מצד עצמו, ולכן תוקעים לו עוד פעם. זה דיין עכשיו זמנו, כי תוקעים לו עוד פעם, מצד עצמו. אז גם כהן, כשהוא מברך את הישראל, הוא מברך את ישראל מצד עצמו, ולא רק מצד, ולא רק מצד שזה מצווה של הכהן והישראל שותף. אם זה רק מצד שמצווה הכהן וישראל שותף, אם הכהן כבר יצא, אז אין שום צורך לברך שוב את הישראל. אבל צריך לעיין, אז זה לא כמו הפלאה שהוא אמר שיש רק מצווה מצד שהישראל שותף לכהן, אבל זה מצוות הכהן, כמו ביבמה שהיא שותפה למצווה של היוון. אבל עדיין צריך לעיין מהו המקור לאותה מצווה נפרדת שיש מצווה על ישראל. בירושלמי בתענית פרק ד' כתוב שלא מצינו נשיאות כפיים בלא תפילה. בלומרה בסוטה ולמתחת עמוד ב' כתוב כל כהן שאינו עולה לה בעבודה שוב אינו עולה. ולומדים מפסוקים של פרשת שמיני ואיסר עומת ידיו לעם ויברכם וירד מעשות החטאת ועולה בשלמים מה להלן בעבודה. אף כאן בעבודה מתבאר שברכת כהנים חיובה רק בשעת עבודה, בזמן הזה ובשעת התפילה, וזה נחשב כעבודה. ובקרן הוראה בסוטה הביא מאחיו המשכנות יעקב, זה נמצא בתשובותיו אורחיים סימן צעדי, להעיר שאם כן לכאורה בזמן הזה אין חיוב דאורייתא של נשיאות כפיים, שבשלם על הרמב״ם שסובר שחיוב תפילה בכל יום מן התורה ניחא, אבל שיטת הרמב״ן שאין חיוב מן התורה להתפלל בכל יום על הרבנן, אם כן אין חיוב בזמן הזה גם של נשיאות כפיים שאינה לה בתפילה ואין בזמן הזה תפילה. ובעמק ברכה הביא מהגריז ליישב בשם הגרח שאפילו לדעת הרמב״ן שאין חובה להתפלל בכל יום, אבל קיומה ועניינה מהתורה, הוא כשמתפלל מקיים מצווה מן התורה, ואם כן זה בהחלט נקרא עבודה. והנה אפשר לומר שמה שצריכים נשיאות כפיים בשעת עבודה זה תנאי בזמן המצווה, שמתי מתקיימת המצווה של ברכת כהנים בזמן העבודה, ובזמן הזה בתפילה שנחשבת כעבודה. אבל בדברי הנציב על השאילתות קכ"ה סעיף קטן י"ג מתבהר שברכת כהנים היא ממש חלק מהתפילה גופה, וביאר שלכן אין זה הפסק בתפילה בשליח ציבור כהן עושה את כפיו אפילו אם יש כהנים אחרים. הרי המגן אברהם הקשה שיש הפסק. למה אין הפסק? כי הברכה שייכת לגוף התפילה. ולפי דברי הנציב אפשר לבאר את המשנה בראש שנה למד בית עמוד א' שכתוב שם סדר ברכות כיצד וכולי, ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים. אז לא מנקתה המשנה הלשון ברכת כהנים, נכון שמקיימים אותה בתפילה, אבל סוף כל סוף אינה חלק מהתפילה. אז מה זה סדר? זה חלק מסדר הברכות. אבל לפי דברי הנציב מתבאר היטב שאין זה תנאי באלמה שהברכת כהנים צריכה להיות בתפילה, אלא היא ממש חלק מהותי מהתפילה. ויותר מזה מצאנו בהגאות מימוני פרק י' מערכות תפילות י' ז' שברכת כהנים היא חלק מן הברכה שעושים שלום. והיינו שאם אין ברכת כהנים הברכה מתחילה משים שלום, אבל אם יש ברכת כהנים הברכה שעושים שלום מתחילה מברכת כהנים. ולפי זה מתבארת היטב המשנה בראש שנה נא שמתת ברכות התפילה בראש השנה הזכירה עבודה והודעה וברכת כהנים ולא הזכירה שים שלום. ולפי דברי הגאות מימוני נפלא מאוד, כיוון שברכת כהנים היא תחילת ברכת שים שלום, ולכן לא מוזכר שם שים שלום, כי מוזכר ברכת כהנים, וזה באמת תחילת ברכת שים שלום. ובעמק ברכה נשיאת כפיים עוד ג' הביא מישות הלכות, הלכות קטנות שאם הכהנים לא עלו, לא עלו לדוכן עד שעקר השליח ציבור רגליו, חוזר השליח ציבור לראש, כמו שלא אמר היחיד שים שלום. ומתבאר כמו שביארנו שברכת כהנים היא חלק מן התפילה וכאילו חיסר את הברכה שעושים שלום. אז אם לא עלו לדוכן, ושתיר ציבור הכרת רגליו, הוא צריך להתחיל לעקור מההתחלה. למה? כאילו הוא דילג ברכה, דילג שים שלום, רואים שזה חלק משים שלום. וכבר דנו האחרונים, אם מועיל שומע כעונה בברכת כהנים, שכהן אחד יאמר ברכה ושאר הכהנים יצאו בשמיעתם ממנו, ובבית הלוי בסוף פרשת בסוף ספר בראשית הביא בשם חכם אחד שסובר שמועיל אפשר לומר ברכת כהנים ושומע כעונה. ואכן הגאון רבי צהל הכהן מווילנה כתב שהיה בטריאסט שבאיטליה, שם היה מנהג שכהן אחד מברך, הוא מוציא את כולם וכיבדו שם לברך ברכת כהנים בקור ושאר הכהנים ישמעו מפיו. וכתב ביור הלכה שאפשר היה לבאר על פי זה פשט במשנה במגילה, המפטיר בנביא הוא פורס על שמה והוא עובר לפני התיבה והוא נושא את כפיו, וזה תמוע שאם הוא כהן הלא נושא את כפיו אפילו אם אינו מפטיר. אז מהו זה שמענו נשיאת כפיים בכלל שאר הדברים שנותנים לו מפני שהפטיר בנביא? מה הקשר? ודאי שהוא נושא את כפיו. אבל לפי הסברה הזאת שמועיל שומע כעונה, יש לפרש כוונת המשנה שאותו מפטיר כהן יוציא את שאר הכהנים מדין שומע כעונה. וזה הפשט שהמפטיר אומר ברכת כהנים. ברור שהוא אומר ברכת כהנים. לא, הוא המוציא אותם בשומע כעונה. אבל הבית הלוי חלק על כך, והוא נוקט שלא מועיל שומע כעונה בברכת כהנים בטעמו, משום שברכת כהנים צריכים קורם, כמו שדורשים בגמרא, ושומע כעונה לא מועיל לעניין זה. זה מועיל לעניין המילים, אבל לא לעניין הקורם. זה עונה, אבל אין כאן קורם. במאמר מוסגר החזון איש באורח חיים בסימן חפתת וכן הנציב הבינו בכוונת הבית הלוי שהוא סובר שגדר שומע כעונה הוא שהשמיעה עצמה נחשבת כדיבור, ולכן במקום שיש תנאים נוספים לדיבור לא מועיל שומע כעונה, וחלקו עליו בתוקף שהרי שומע כעונה מועיל אפילו בקידוש, אף על פי שצריכים שיהיה הקידוש להיאמר על הכוס. לכן במגילה לא מספיק דיבור, צריך שתיקרא מתוך הכתב, ואף על פי כן מועיל על ידי שומע כעונה. ואם כן, אותו עיקרון שמספיק לעניין דיבור בכל רם, שמייחסים את הדיבור של חברו עם כל תנאה ואל חברו. אין בעיה לומר, לפי האחרונים הנעל, שגם התנאים יתייחסו לשומע. אבל בעמק ברכה, בנשיאות כפיים אותיו, בקהילות יעקב ברכות סימן י"ג, הם ישבו, שאין כוונת הבית הלוי כוונה זו, אלא שברכת כהנים דינו להיאמר כאדם האומר לחברו, שראה מאותו טעם צריכים כל רם, כתוב אמור להם כאדם האומר לחברו. וכששומע אין כאן צורת דיבור לחברו, אז זה לא מדין שאי אפשר לייחס את התנאים של הדיבור לשומע בשומע כעונה, אלא אין כאן צורת דיבור לחברו כשהוא שומע. זה דיבור למדני, אבל אין כאן צורת דיבור לחברו. הוא בנציב בסעיף קטן י' א', תשובות משיב דבר חלק א', סימן מ' ז', הביא נידון זה וכתב שמדברי הפוסקים משמע שלא מועיל שומע כעונה. הוא אומר שלא מועיל שומע כעונה, זאת אומרת לא מצד קורם, אבל בכל זאת לא מועיל שומע כעונה. למה? משום שברכת כהנים היא כתפילה, וכתוב בירושלמי מובא ברן סוף ראש שנה ומגילה חפגים, אשר ברכת המזון בקריאת שמע ובתפילה אין להוציא את הרבים, אלא כל אחד ואחד אומר לעצמו. ברכת המזון כתוב, ואכלת בשורת וברכת, מי שאכל יברך. בקריאת שמע מסתבר כל אחד משנן בפיו, וקיים ושיננתם. וכפי שדקדק הגרא של עניין קריאת שמע מפורסם, נקת התנא לשון רבים, ממתי קוראים את שמע, מה שאין כן לעניין הברכות, כתוב בשחר מברך לשון יחיד, שבקריאת שמע אין אחד מוציא את חברו, מה שאין כן בברכות, לכן יש שם לשון רבים, כל אחד צריך, לעומת הברכות, שאפשר אחד לא יוציא את כולם. וכן בתפילה אמרו, ירושלמי שאין מוציא, משום צריך שיהיה כל אחד מבקש רחמים על עצמו, חזרת השץ, תקנה מיוחדת, להוציא מי שאינו בקי, ואם כן, בברכת כהנים, שיש לה דין תפילה כנ"ל, אין אחד מוציא את חברו. ואיר הנציב לפי זה, ממה שכתוב במשנה במגילה, שאין נשיאות כפיים אלא בעשרה, ובראשונים נתנו טעמים בדבר, אם משום שזה דבר שבקדושה, זה הרמב״ם, או מדכתיב כל תברכו את בני ישראל, שמשמע עשרה. אבל לפי האמור אפשר לומר טעם פשוט שצריכים עשרה. למה? משום שברכת כהנים היא מדיני תפילת הציבור כחלק מחזרת השץ, פשוט שצריך עשרה. ותראה את הנציב שאין סתירה מדברי הראשונים, שאם הטעם משום שחלק מחזרת השץ, הרי אילו היו בתחילה עשרה ואחר כך יצאו, כאומר התפילה פחות מעשרה, ולכן הוצחו הראשונים טעמים נוספים, שאפילו בגון זה שהתחילו בעשרה, היינו ברכים בפחות מעשרה. הבאנו לאל, משאלות ותשובות הלכות קטנות, שלא נשאו הכהנים כפיהם עד שגמר שליח ציבור תפילתו, חוזר לראש. והקשה בעמק ברכה, שכל מה שמצאנו, ששליח ציבור חוזר עם טעה, זהו רק אם חיסר בגוף התפילה, ברכת כהנים, זה לא חלק מהתפילה, זה עניין בפני עצמו. וראיה, שאם היו עשרה ויצאו באמצע החזרה, לא מועיל לברך ברכת כהנים, אף על פי של עניין התפילה עצמה, גומרים אותה בפחות מעשרה. ויעל כוחנו, שזה עניין בפני עצמו, שרי, שלעניין הראיה שברכת כהנים זה עניין בפני עצמו, שאם היו עשרה ויצאו באמצע החזרה, זה לא מועיל כבר לברך ברכת כהנים, אבל עניין תפילה גומרים פחות מעשרה, אבל לא עניין ברכת כהנים, הכוחנו שזה עניין בפני עצמו. אבל לפי דברי הנציב זה נפלא מאוד, שבאמת ברכת כהנים זה חלק מהתפילה, ומה שלא מועיל אם היו עשרה ויצאו מקצתן, זה באמת דין בפני עצמו בגזירת הכתוב, כמו שכותב הר"ן למשל, שזה דין כל תברכו השמע עשרה. אז מלבד היותה חלק מהתפילה, זה באמת חלק מהתפילה, אבל יש כגן חלות דין של ברכת כהנים וצריכים עשרה, וכלפי דין זה לא מועיל מה שהתחילו את התפילה בעשרה. והנה, בדברי הנציב שכתב שלא מועיל שומע כעונה בברכת כהנים, מכיוון שזה כתפילה שצריך שיהיה כל אחד מבקש רחמים על עצמו, מבואר מזה שלא זו בלבד שברכת כהנים נתקנה להיות מסדר התפילה, אלא שבעצם מהותה של ברכת כהנים יש תורת ודין תפילה. חי נראה מדברי הגאות ממוני, שחלק מטבע הברכה של שים שלום, אפשר להביא כמה ראיות. ברשב"ם פרשת נשוא על הפסוק כל תברכו, הוא מפרש כלומר לא תברכו מברכת פיכם כאדם שאומר תבואה לראש פלוני כך וכך, אלא אליי התפללו שעברכם אני, מה שזה חלק מהתפילה. תרגום יונתן, לך לך לפסוק ועברך מברך לך, ועברך יד כהניה דפרסים ידיהון בצלור ומברכים יד בנח. נפלא מאוד שזה חלק מהתפילה, הם פורסים את ידיהם בצלור בתפילה ומברכים את בניכם, השם מברך. ישעיהו פרק א' על הפסוק ובפרסכם כפיכם תרגם יותם בן עוזיאל וכתקנאי פרסים מדיון לצלעה לחון. זה חלק מהתפילה, ונראה שהוא מקרא מפורש בדברי הימים למד חפסיין, ויקומו הכהנים הלוויים ויברכו אתם וישמע בקולם ותבוא תפילתם למעון קודשו לשמיים. רואים כאן מפורש שברכת כהנים נקראת תפילה, ותבוא תפילתם. טוב, יש עוד מה לדבר בנושא. אנחנו ברוך השם למדנו כמה וכמה חידושים נפלאים, אבל עוד ארוכה הדרך. ברצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לגמור, כל גומר עליי, ששם יעזור לנו לגמור ולהמשיך ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה, תמיד לזכור ולהזכיר שסוף דבר הכל נשמע, את אלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. שלום עליכם אהובי ידידיי מוריי ורבותיי.